ראשון משמונה פרקים לרמב״ם. שמונה פרקים בנפש, פרק ראשון בנפש האדם וכוחותיה. נפש האדם וכוחותיה. הוא יסביר, בסדר, אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך את הקשר בין הדברים, אבל בשלושת הפרקים הראשונים הרמב״ם עסוק עם, דבר ראשון, עם הנפש עצמה. מה היא, איך היא עובדת. ובהמשך, בפרק רביעי, הרמב״ם כבר נכנס לדון על הערכים, על המידות, על איך להתנהג. אבל בהתחלה יש פה הסדר פשוט לדעת על מה מדובר. בלשון הזוהר הקדוש, בשיר השירים, זוהר שיר השירים, כתוב שם, אם לא יסיידעי לך היפו בנושים, צאי לך בעקבי הצוין וראי הסגדי יויסייך על משכנו יסורים. אומר, אם לא יסיידעי לך בעקבי הצוין, צאי. דורש את זה הזוהר שהאדם עולה לשמיים אחרי 120, אז שואלים אותו, האם אתה יודע, ושם יש רשימה של שאלות, האם אתה יודע מה אתה? האם אתה יודע מה התפקיד שלך? האם אתה יודע מהי התורה? האם אתה יודע מה אתה אמור לעשות, מהו העולם ואיך אתה אמור לעבוד איתו? אם האדם יודע את הדברים האלה, מצוין. אם לא יסי דעי לך, היופו בנושים, אבל אם הנשומה לא יודעת, האדם לא יודע את זה, צאי לך בעקבי הצוין. צאי, פשוט מגרשים אותו החוצה. רב חיים ויטל מביא את זה בהקדמה שלו לשער הקדומס, מה שמודפס בתחילת ספרי קבולה, ומפרש את זה בעצם על מה שאנחנו צריכים לדעת וללמוד. אבל כמו שמבואר שם בזוהר, יש ידיעה של ידיעת השם, יש ידיעה של לדעת את העולם ולהבין מה אנחנו פועלים בו. ויש את הידיעה המאוד פשוטה של להכיר, הכר את עצמך, לא? להכיר את עצמנו, להכיר את הכוחות שלנו, ומכוח זה אנחנו יכולים לעבוד. זאת אומרת, המשל והדוגמה הפשוטים ביותר, אדם קונה רכב, והוא לא למד מעולם, לא לקח לעצמו את הזמן הזה של ללמוד מה זה רכב, איך הרכב הזה עובד, מה עם היכולות שלו. עוד פעם, זה יכול להיות התלמדות שהוא לוקח ספר הוראות ויושב וקורא אותו, זה יכול להיות שהוא נכנס לדף הבית של היצרן ועובר שם על חבורה של סרטוני הדרכה, כן, איך להתנהל עם הרכב הזה, איך נוסעים, איך מעבירים הילוך. כן, אם זה לא אוטומט, או איך כל הדברים הנוגעים בשביל לדעת למצות את הפוטנציאל של הרכב. מאוד שכיח, בפרט היום, כשיש מכשירים מתקדמים, שבן אדם יש לו מכשיר טכנולוגי מורכב עם יכולות נפלאות ממש, שכן אפשר להגיע איתו לדברים מדהימים ומקסימים, והבן אדם ממצא בקושי 5-10% מהפוטנציאל, כן, זה מצידו יש פה רק משהו מאוד מאוד פשוט, כאילו, בשביל זה אתה משתמש עם מכשיר כל כך יקר, כן, בשביל שימוש כל כך פשוט. עכשיו, אם האדם לא מכיר את עצמו, הוא לא יודע פשוט באיזה רכב הוא נוסע, אז הוא יכול להעביר את כל החיים על הילוך ראשון. הוא אף פעם לא מנסה, הוא מתאמץ מאוד, אבל יש אפשרות, כן, להעביר הילוך. בסדר, יש אפשרות להשתמש עם פונקציות אחרות במכשיר. זה גם יחסוך לך הרבה זמן. זה גם יהיה הרבה יותר נעים ונחמד. ועל היסוד הזה שחשוב שיהיה נעים ונחמד, כן, דיברנו ב... הקדמה לדרך השם, כמה זה בעצם מוביל את הבן אדם להתקדם ולהתחבר ולהגיע באמת לדרגות רוחניות. אבל אדם שבאמת הוא חי את תורת השם, הוא משתדל לעשות אותה בצורה נכונה, הוא לומד, הוא מקיים מצוות, וזה לא שתוירס השם חסר בתמים או משיבס נופש או אידוס השם נאמון או כן, זה בעיקרון טוב, זה אמור להיות לו נחמודי מזוהב ומפז רב מתוקים מדבש ונופת צופים, וגם הוא בעיקרון מסוגל לזה. רק שהוא אף פעם לא התחיל להשתמש עם המכונה לפי הכוחות שלה. ופה בעצם נדרש הכרת נפש האדם וכוחותיה, כדי שהאדם, על ידי שהוא יבין איך הנפש עובדת, יבין את המנגנונים שלה, יוכל להתחיל לעבוד עם תורת אמת ולהתחבר אליה, ומתוך מצב של האדם מרגיש סיפוק במה שהוא עושה, הוא מתחבר למה שהוא עושה, יעלה, יפרח, ובאמת יגיע אל השלמות שלו כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן, אומר הזוהר, אם לא יסיידעי לך, צאי. בן אדם שלא עשה את זה, יכול להיות שהוא באמת עשה עבודות מאוד גדולות. הוא עבד מאוד מאוד קשה, אבל בשביל מה? פשוט, איך אומרים, פול גז בניוטרל, כאילו, נכנסת למצב שאתה משקיע המון, שורף המון אנרגיה, כשזה לא נדרש, זה לא נצרך. תכיר את המערכת, ותדע שפה בלחיצה של שתי כפתורים, אתה נמצא שם, בסדר? הדוגמאות מאוד פשוטות ומאוד מוכרות לנו מהחיים, ואיך אומרים, כמה שאנשים יותר צעירים הם מבינים את זה יותר. זאת אומרת, רואים יותר אנשים שיותר מבוגרים, שפשוט לוקחים כלי מאוד מתוחכם ומשתמשים בו בצורה מאוד מאוד פשוטה, כשנכון, לפני כך וכך שנים, אילו היו הפונקציות של המכשיר, אבל זה כבר מזמן לא ככה, ויש פה המון המון חוכמה וטכנולוגיות חדשות לגמרי במכשיר הזה, בוא תשתמש בהם. וזה דבר שדורש איזשהו תהליך של למידה. נפש האדם, קיבלנו אותה כשהיינו ילדים ממש קטנים. זאת אומרת, ברגע שנולדנו, אולי קצת לפני. אבל לכן, באופן טבעי, בן אדם לא חושב שיש כאן מה ללמוד. בסדר? מה יש ללמוד על הנפש שלי? מה כל כך מורכב? למעשה זאת היצירה המורכבת ביותר והמפוארת ביותר שיש בעולם. כן, זה האחרון שבכל הברואים והתכלית של כל הברואים, והיא נעשתה גם מצד ההתנהלות האנושית בעולם הזה. היא מכונה מאוד מאוד מתוחכמת. לא רק מבחינה פיזית, מבחינה נפשית בעולם הזה, ובעיקר שהיא קיבלה את הכוח לאחד שמיים וארץ, כן? לא שנגרו, יש שמיים ואורץ ועוד דומה מאחדום. האדם שמאחד שמיים וארץ, ליצור שביל, חיבור, צינור בין שמיים וארץ, שזה בכלל תפקיד ענק, תפקיד מאוד מאוד גדול שמשנה את כל המציאות, משנה את כל היקום, ועוד פעם, אפשר גם לראות את זה בעיניי, אתה מסתכל על העולם, העולם בלי האדם והעולם עם האדם. יש איזה משפט, הרמב״ם מביא אותו, שפעם ישבו החוקרים וחשבו איך ייראה העולם בלי כל חיה, והם ראו את המערכת שנקראת האיזון האקולוגי, נכון? אם עץ מסוים יחסר, צמח מסוים יחסר, בעל חיים מסוים יחסר, יהיה חיסרון בכל המציאות. כי יש מערכת, כן? תוציא מהמערכת את האריות, את הטורפים הגדולים, ומתחיל ריבוי גדול של חיות זקנות שמביאות, וחולות שמביאות מחלות, כי אין את המערכת התברואה של הטבע שמנקה מהעולם את החולים. זה הרי מה שקורה במערכת של בעלי החיים. ולכן צריך מערכת של טורפים ונטרפים, והנטרפים גדלים יותר. עכשיו, מה שקורה שברגע שסילקו החוצה את הטורפים, פשוט הנטרפים, החיות הפשוטות יותר, התרבו בצורה שהם חיסלו את כל הצומח. ולכן המערכת בנויה באיזון פנימי, ולכן אתן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כן, יכול להיות שיש אנשים שלקחו את זה בתור קיצוני מדי על הדת הירוקה, אבל בגדול יש חשיבות במערכת והכרת הערך בכל מה שהקדוש ברוך הוא יצר במערכת המאוד מורכבת הזאת. אבל אותם חוקרים שהרמב"ם מביא חשבו וננסה להוציא את האריה זה לא טוב, ננסה להוציא את הצ'יטה גם לא עובד, בלי כבשים העולם לא יהיה, כל דבר יש תועלת. אבל איך הם אמרו? דבר אחד לא מובן התועלת שבו, האדם. אתה יודע, תוציא אותו, הכל נהיה רק יותר טוב. כך אזור מסוים, אתה יודע, בג'ונגלים, שבני אדם לא הגיעו לשם. כולם חיים הרבה יותר רגוע. בעלי החיים, המערכת עובדת, הכל. מגיע האדם, מתחיל לברי יערות, להרוס, מילים נכחדים. מתחיל בלגן. אבל תוציא אותו מהסיפור, הכל יעבוד. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר. כן, את אותו כפרי מהמשל של החופץ חיים, שהלך בדרך. חופץ חיים, או הסבא מנוברדו, אחד מבני הדור ההוא. אומר, הלך בדרך. ובדרך התחיל לחשוב, כתפיים? טוב מאוד שיש לי. מה, איך אני אסחוב את המסעות בלי זה? רגליים? מה פירוש? בלי רגליים. איך אני אלך? ידיים? איך אני אסחוב? כאילו, כל דבר הגיע למסקנה למה זה חשוב. דבר אחד הוא לא הבין, ראש. בשביל מה צריך את האיבר המוזר הזה? כן? צמח לו בטעות יבלת בין הכתפיים. הוא לא מבין מה התפקיד של הדבר הזה. מה זה אמור לעשות? זה העיקר. זה הכתר. וכל השאר הם בעצם משמשים לאדם השלם, שהוא מקודש בקדושה של יסבורך. התפקיד של האדם וכל המערכת של העולם זה להביא את האדם מחבר השמיים והארץ. נכון, רשי בראשיס אומר, כל יום נבראו מהעליונים, מהתחתונים, עד היום השישי שבו הקדוש ברוך אומר שלא תהיה קנאה במעשה בראשית, נברא האדם שהוא משלב עליונים ותחתונים, וכמו שהעריך בזה בנפש החיים, בשער א', על התפקיד הגדול של האדם שהוא הבריח התיכוין, שמחבר את כל העולמות יחד. ופה יש לנו תפקיד. דבר ראשון, להכיר את הטכני של הרכב, ואז להכיר את המערכות הפנימיות של הרכב, המכונה המשוכללת שקיבלנו, ולהגיע למצב של להבין גם את המערכת החיבור הרוחנית, ויש לה חלק מאוד משמעותי שאנחנו יכולים להבין, לזהות מתוך ההתבוננות ומתוך הלמידה, לזהות את זה, וממילא לדעת איך לעבוד עם זה. זה מאוד אפשר לראות הרבה דוגמאות בתועלת של הדברים. בסדר? אדם שנלחם עם עצמו לאורך זמן ולא מצליח להגיע למקום של סיפוק, למקום של, עוד פעם, זה יכול להיות במועט, זה יכול להיות במרובה, אבל צריך להיות מסתפק. זה יכול להיות מסתפק במועט, או אדם שצריך אולי יותר בשביל להסתפק, אבל אדם צריך להגיע למקום של סיפוק. כשיש את הבסיס של הסיפוק, כשאדם טוב לו, טוב לו עם עצמו, טוב לו עם ההתנהלות שלו, הוא לא במתח ובלחץ. מצד אוכל, מצד שינה, מצד דברים אחרים שאדם צריך בחיים, חברה. אדם על הבסיס הזה יכול להיכנס תוירה ואמון וקדוש והמון המון דברים טובים ויפים. ברגע שבבסיס אין סיפוק, יש מרירות. והמרירות הזאת היא חומצה, זה כמו ג' מים שאובין שפוסטים את המקווה, אחר כך תשים כמויות אדירות של מי גשומים, זה לא יהפוך להיות מקווה כשר, כי יש את השלוי של מים לוגים שאובין בהתחלה. ברגע שבהתחלה יש חוסר סיפוק, וזה יכול לנבוע מדברים מאוד מאוד פשוטים, כן, קר לו, חם לו, אין לו מספיק אוכל, אין לו חברים, אבל בבסיס של הנפש יש חוסר רוגע, באים על זה דברים שהם באמת נפלאים, מתוקים מדבש ונופת צופים, אבל הכל הופך להיות איזה סוג של חומצה בעלת ריח, ממש לא מי יודע מה. ואתה יכול לראות אנשים שיש לו המון ידע, המון ידע תורני, והוא למד, והוא עבד על עצמו הרבה, אבל החוסר מקום שיש לו בנפש גורם לריקבון נוראי. היו מי שהעריכו בזה וביארו את זה, אבל אני אומר, אני לא יודע כמה להיכנס לזה גם, זה דבר שאולי צריך בהמשך החיים לשים לב לזה. אבל בגדול, אדם צריך לשאוף למקום שטוב לו איפה שהוא נמצא. לא רק שיהיה לך טוב בחיים, אלא כדי להיות כלי שאפשר להכניס אליו את האור. כדי להיות כלי שיכול להכיל משהו, להכיל, תוירה, אמון, הקדוש, כל חיבור לקדוש ברוך הוא, חייבים את המקום הרגוע הזה. הזכרנו את זה בעבר גם, נראה לי פה את העניין הזה של, בשיחה שדיברנו על הפחד. דיברנו את זה אז הבנו את זה מהבעל שם טוב את הרעיון הזה, אבל זה נמצא בעוד עוד מקומות. ולכן, דבר ראשון, פשוט להכיר. להכיר את נפש האדם, להכיר את הכוחות שלה, וממילא נדע גם איך לעבוד בצורה נכונה, בצורה גם קצרה יותר, גם תועלתית יותר, מספקת יותר, שתהיה לנו יותר הנאה בעסק הזה, וממילא גם מצליחה יותר. שם יעזור. טוב, בוא נראה. דע. אז הכלל הראשון שהרמב"ם אומר, שנפש האדם אחת. נפש האדם אחת. זאת אומרת, יש לה, ויש לה פעולות רבות חלוקות. בסדר? יקראו קצת, יש כאלה, קצת מהפילוסופים, קוראים לפעולות ההם נפשות. אז הוא משנה פה מילים, פעולות, חלוקות, נפשות, ובעצם הוא מדבר, אנחנו רואים, תסתכל בן אדם, אתה תראה שיש בו כמה רצונות שונים, כמה כוחות שונים. האם זה נפש אחת שמתבטאת בצורות שונות, או שיש כאן כמה נפשות פועליות? יש לו, אם זה מוכר יותר מהשפה החסידית, נפש הבהמית מול נפש האלוקית. הבסיס של זה, זה דווקא רב חיים ויטל כותב את זה, זה מגיע ממקובולים. נפש הבהמית מול נפש האלוקית. השאלה היא כזאת, באדם יש נפש בהמית שהיא פועלת כבהמה, ובנפרד לגמרי יש נשמה שונה, נפש שונה, שנקראת נפש אלוקית, או שלא. יש באדם נפש אחת, ויש לה פעולות שונות, יקרא לזה חלוקות שונות, אבל זה פשוט מתבטא בשתי צורות שונות. הרמב״ם מאוד חשוב לו, הנקודה הזאת שנפש האדם אחת. הנפש היא תמיד אחת. רק מה? יש לה המון כוחות. עכשיו, הרמב״ם, כל הקטע הבא, בעצם יבוא להוכיח את זה, להוכיח ולהסביר מה הוא מתכוון כשאומר נפש האדם אחת. אומר, יש כאלו, יקראו קצת, קצת מהפילוסופים, הסתכלו על האדם וראו שיש בו כוחות שונים. יש בו כוחות שהם ממש כוחות של הצומח, בסדר? כוחות תזונתיים, מאוד מאוד פשוטים. הנה, נראה את השורה הבאה, זה יותר ברור. ויחשב בעבור זה, יש כאלה שחשבו שיש לאדם נפשות רבות, אומר כמו שחשבו הרופאים, בסדר? הרופאים הסתכלו על האדם וחילקו אותו שיש בו כמה כוחות, עד ששם ראש הרופאים, אם זה גלינוס או היפוקריטוס, הוא שם בפתיחת ספרו, ראש הרופאים, הוא שם שהנפשות שלושה. בסדר? יש את הנפש הטבעית, את הנפש החיונית והנפש הנפשית. התרגום פה זה התרגום של אבן תיבון, אבל בתרגומים המודרניים הם קוראים לזה הנפש התזונתית, הנפש החיונית והנפש הרוחנית. וזה יותר ברור, פשוט בתרגום לעברית מודרנית יותר, זה יותר ברור העניין הזה. יש טבעית, חיונית ונפשית, זה אומר נפש תזונתית. נפש התזונתית זה פשוט מזון. בסדר? אדם או אפילו צמח, מעכל חומרים מסוימים, לוקח חומרים מסוימים, משתמש בהם וגדל. גדל, פרה ורבה ומתפתח. אז הדבר הזה נקרא, זה נפש, זה גם נפש, זה גם כוח נפשי שפועל, ואנרגיה מסוימת שפעילה באדם זה נפש תזונתית. לדומם אין נפש בכלל. אבל לצומח יש סוג מסוים של נפש. עוד פעם, זה לא מפותח יותר מדי, אבל הוא כן, הוא אוכל. בסדר? יש לו שורשים, הם אוכלים מהאדמה, יש לו כוח ששואף לשרוד, בסדר? גם בעצמו לצמוח, אתה תראה עשב, הוא חותר אל האור כדי שיתחיל התהליך של הפוטוסינתזה שהוא צריך, הוא שולח שורשים שמחפשים מים, נכון? זה, הם הולכים, גם הוא איך שהוא הולך, הוא לא עומד במקום, הוא מחפש מים, זה פשוט צורה של צנח, והוא גם מייצר גרעינים, גזרעים, ומנסה לתת להם את המירב שיוכלו להתפשט, ולהגיע למקומות רחוקים יותר, כדי שינטעו, יזרעו חזרה באדמה, ויצמח דור המשך. זאת אומרת, יש פה עם רצונות מאוד בסיסיים, כן? של רצון לשרוד, ורצון גם לשרוד ולהתרבות לדור הבא. אז כל צמח, הקדוש ברוך הוא נתן לו צורה אחרת, איך לצמוח, תכונות אחרות, לחפש מים ולחיות בתנאים מסוימים. עכשיו, גם הצמחים, כל צמח מגיע לאזור אחר, והקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות, או לפעמים את החוכמה להתפתח, בצורה שתביא לו את המירב. זאת אומרת, שיהיה לו כמה שפחות תחרות על שטח המחיה, וכמה שיותר התפתחות למקורות מים. לכן, כאלה שמגיעים לאזורים מדבריים, מצד אחד יש להם פחות תחרות על השטח שלהם, על ההתרבות שלהם, מצד שני קשה להם יותר להשיג מים. אז השורשים שלהם יותר מפותחים כדי שהם יוכלו לקבל יותר. עוד פעם, בסדר, זה שיעור טבע די פשוט, אבל הדברים נראה לי מוכרים. ושם מגיע, כן, יש צמח אחד שבחוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן, יש לו את היכולת הזאת של, הוא מייצר סוג של מצנח, כן, שככה אף ממקום, שמגיע עד למקום רחוק, יש פירות וירקות וצמחים שיש להם גרעינים שעטופים במשהו קשיח, שבעל החי יאכל את הפרי, הגרעין יעבור דרך מערכת העיכול של הבעל חיים שאוכל אותו, ואז דרך הצרכים של בעל החיים זה פשוט יזרע באדמה ועוד עם דשן. כי זה לא, נכון? זה משמשים, הפרסקים וכאלה. זאת אומרת, יש פה גרעין, הגרעין עטוף עם שכבת הגנה, כדי שהוא יתפשט ממקום למקום, והעץ יתקיים. זאת אומרת, וזה, גם את זה אנחנו יכולים להגדיר בתור רצון. בסדר? למרות שקשה להגיד שעץ המשמש רוצה משהו, נכון? זה לא שהעץ תפוח רוצה משהו. אבל יש לו, הקדוש ברוך הוא נתה בו בעצם, רצון של נפש צומחת, שרוצה להתקיים בעולם, ולכן התפוח הוא יפה, אתה תכתוב אותו, תאכל אותו, והוא יהיה מתוק לך וטעים, אבל אז אתה תפגוש גרעין, והגרעין הזה יהיה חלקלק, ולכן אתה בדרך כלל לא תאכל אותו, תפלוט אותו החוצה. הוא יהיה מוגן עם איזושהי שכבה, בסדר, מי שאגב מאוד עסוק עם זה, מי שאוהב את הסגנון הזה, רב אביגדור מילר, כן, מאוד אוהב להסתכל על כל פרי ולראות את החוכמה שיש בו על כל הפרטים, כן, ומי בדיוק תכנן את זה, זאת כן, השאלה הגדולה, מי בורא אלה, ולכן כשאתה מסתכל על זה, יש, אבל בעצם הכל מתוכנן כדי שהעצים, דבר ראשון, יתרבו, יגדלו, זאת אומרת שורשים ותהליכים של ענפים והכל, ומצד שני, גם שיהיו קרובים יחסית לבעלי חיים אחרים או למקומות אחרים, שכדי שהדור הבא יתפתח. למרות שלפעמים זה על חשבון זה, אבל העצים נמצאים, הנפש הצומחת נמצאת באיזשהו איזון, אפילו בנפש הצומחת, יש איזשהו איזון בין הרצון לגדול ולהתפתח, לבין הרצון להפיץ את הזרע, את הפירות הבאים, את הדור הבא של התפוחים הלאה. אז זה בעצם כוח תזונתי. הכוח התזונתי משתנה בין, כמובן, בין צמחים, לבעלי חיים ולבני אדם. והרמב״ם יעמוד על זה בהמשך, שלמרות שאנחנו מזהים כוח תזונתי, זה משתנה מסוג לסוג. זה לא אותו דבר. אבל יש פה כוח תזונה. בגלל השינויים ביניהם, הרמב״ם גם רוצה כנראה שנבין שכשאדם אוכל זה לא כמו שבהמה אוכלת. למרות שיש דמיון מסוים, הוא הכניס גזר לפה והוא הכניס גזר לפה. אבל הפה שלהם שונה, כמו שנפש הצומחת שונה מנפש של בעלי חיים, יש הבדל בין הדברים. למרות שאצל כולם זה בעצם הנפש התזונתית, בסדר? הנפש הטבעית. חוץ מזה יש את הנפש החיונית. שזה הכוח החיים, כוח הרגש, זה מה שאנחנו יכולים לקרוא הרבה פעמים נפש הבהמית. בסדר, כי זה דומה לבהמות, וגם אצל בהמות יש את זה. ושם אפילו יש כבר חלק מהכוחות הנפשיים. הרמב״ם עצמו הולך עם חלוקה שונה קצת, ובחיונית הוא מכליל הרבה יותר. ואז יש לך את הנפשית, שזה בעצם השכלית, תקרא לזה האנושית, הרוחנית, שזה כבר חלק שאנחנו בדרך כלל מגדירים אותו נשמה. זאת אומרת, זה כבר הנפש האלוקית, זה כבר שייך יותר למחלקה הזאת, ובעזרת השם הרמב״ם ירחיב את זה בהמשך. הוא אומר, אז יש לנו, זה גלינוס, או כן, גדול הרופאים, הגדיר את זה שיש נפשות שלוש, ופעמים שיקראו אותם הנפשות האלה, כוחות, וחלקים, כאילו זה כוח, או כוחות שונים של הנפש, או חלקים שונים של הנפש, עד שיאמר, עד שאנשים יכולים לומר, חלקי הנפש. אומר, וזה השם יעשו הפילוסופים הרבה פעמים. כן, אומרים, כאילו הם קוראים לזה, החלק הזה, החלק הזה, כשלפעמים מתמקדים, אתה יודע, בזום אין כזה, מתמקדים בנפש מסוימת, מדברים רק על הנפש הצומחת, או פרט אחד מהנפש, אומר, אבל ואינם רוצים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות. זה לא כמו שיש אנשים שונים, כך יש פשוט נפשות שונות. זה לא שאדם מורכב מנפש צומחת, שהיא עכשיו את נפש הצומחת צומחת. ויש איזה נפש בהמית שהיא פשוט בהמה, שהולכת ועושה את מה שזה. זה נפש אחת, רק שיש לה פעולות שונות. כוחות שונות, לכן אנחנו מגדירים אותה בשם שונה. אבל הם עונים פעולותיה החלוקות שהן לכלל הנפש כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. ואתה יודע. שתיקון המידות הוא רפואת הנפש וכוחותיה. רפואת הנפש אצל הרמב״ם זה לא מה שאנחנו קוראים היום מחלות נפש או בעיות נפש, אלא פשוט התנהגות מוסרית, כמו שהאדם אמור להתנהג במידות שלו, שזה בעצם אולי יותר, בשפה שלנו קוראים לזה רפואת הנשמה. בסדר? יש נשמה חולה, זאת אומרת, האדם שלא מתחבר לרוחניות נכון, ויש נשמה בריאה שהוא מתחבר לרוחניות נכון, וזה כאן הכוונה רפואת הנפש וכוחותיה. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות, צריך שידע תחילה, הגוף אשר ירפאו. עכשיו, הוא צריך לדעת את הגוף, ושימו לב, אומר הרמב״ם, כולו וחלקיו מה הם. רצה לומר גוף האדם. זאת אומרת, בן אדם, רופא, שרואה רק תמונה של רגל, ולא רואה את המצב הכללי של האדם, לא באמת יכול לדון. בסדר? הוא לא באמת יכול לדון על המצב של הגוף של האדם. דוגמה שראיתי פעם שהייתה מאוד מעניינת, היה מישהו שהיה לו הפרעות קלות בקצב הלב. בסדר? מגיע לאח אתה יודע, בקופת חולים, האח בקופת חולים, אתה יודע, עושה לו את ה-EKG, הוא אומר, אתה לא קם מהמיטה, אני קורא עכשיו לאמבולנס. מה קרה? יש זה, הלב מתנהג כמו בהתקף לב, אז זהו, אתה צריך מיד אמבולנס. בן אדם הוא אומר לו, תשמע, ברוך השם, אני מרגיש טוב, אני מרגיש מצוין, הכל בסדר, מלידה יש לי את ההפרעות האלה, זה לא איזה משהו מיוחד, לא משהו חדש. טוב, אני לא יודע, נשאל את הרופא משפחה, קורא לרופא משפחה, רופא משפחה מגיע, רואה את ה-EKG, נכנס ללחץ. אז, רגע, מה, יום שישי היום, אז תלך הביתה, אבל יום ראשון אתה אצל קרדיולוג. טוב, הוא קצת, שימו לב, מה הוא בעצם עשה, הסתכל קצת יותר רחב. כאילו, האח שעושה את ה-EKG, האח הרפואי, מה הוא רואה? רק את ה-EKG, הוא לא מבין יותר מזה. הרופא כן מסתכל על בן אדם, אומר, שמע, בן אדם טוען שהוא מרגיש טוב, הכל זה, אבל מצד שני הלב ככה, אז הוא לא נראה בהתקף לב, בסדר, השפתיים שלו נראות בסדר, הכל נראה, אז אפשר, מצד שני, לא יודע, אז הוא כן, טוב, מגיע לקרדיולוג, אבל מה הקרדיולוג אומר? וואי, זה, שמע, אפשר לעשות היפוך, ניתוח, קוצב, פה, שם. הלך אותו אחד למנהל מחלקה. אחד, פרופסור גדול, מנהל מחלקה. נכנס לרוב מנהל המחלקה עם כל הרשימה של הבדיקות, ולוקח את כל הרשימה של הבדיקות, ושם בצד, ואומר, תגיד לי איך אתה מרגיש. אתה אוכל טוב, אתה ישן טוב, אתה מסוגל עצום, אתה מסוגל ללכת, אתה מסוגל זה, פעילות גופנית, הכל טוב. יופי, אז אתה בריא, אתה יכול ללכת. מה עם כל הבדיקות? הבדיקות טוב, בוא נראה אותן. זה בסדר, כנראה יש כאן ראייה קטנה מלידה של זה. אתה רוצה, אתה יכול לקחת כדורים, כדי שזה לא יתפתח בעתיד עוד 15 שנה אולי לאיזו בעיה, אבל הכל בסדר. מאוד בולט, כן? לא, אם אתה מסתכל על זה, אתה מאוד בולט ההבדל. יש לך את ה... אתה יודע, האברך הזה בשטח, שהוא רואה עכשיו איזה בחור הולך לאיזה מקום וכל היהדות נגמרה, כאילו מחזירים את התורה להר סיני. מה, ככה בחור מתלבש ב... לא יודע, כן? יש לעומת זאת בן אדם שקצת יותר... רגע, רגע, בחורים לומדים. יש ברוך השם זה, הכל, אז תשמע, זה באמת בעיה, צריך לראות מה עושים. ואתה רואה את זה גם כשאתה מגיע לדברים רבנים, כאילו, ככל שאתה מגיע לרמה של מנהל מחלקה, כאילו, יש איזה זום אאוט ענק כזה, כאילו, רואה את כל המצב הכללי, הרבה הרבה יותר, במקום לראות, להתמקד, האח בקופת חולים, הוא, לא, הוא באמת לא מסוגל, לכן בדיוק הוא אח בקופת חולים, כן? הוא לא מסוגל להסתכל ב... הוא רואה את הבעיה ורק אותה. המנהל מחלקה, עוד פעם, הוא הקצה השני, הוא רואה את כל המכלול, והמכלול מעניין אותו הפרטי מבחינתו עם שולים. וזה מאוד מאוד מעניין, כי תראו איך הרמב"ם מגדיר את זה פה. הוא אומר, כשאתה בא לרפא בן אדם, אתה לא מטפל בבעיה. אתה צריך להכיר תחילה הגוף אשר ירפאהו, כולו וחלקיו מהם. אתה צריך לראות את החלקים ולראות את הכל. אותו דבר, כשאנחנו באים לדבר על נפש האדם. אם אתה בא ומדבר, יש בעיה של כעס. יש בעיה של כעס. יופי, אז הוא עסוק עם הכעס, וזה מאוד מאוד ספציפי, וזה מאוד, אתה יודע, אפילו לא אף אוזן גרון, אף לבד, כאילו, עסוק רק עם זה. זה לא נכון. רופא, נכון, צריך לראות את כל המכלול, לראות את כל גוף האדם. תסתכל על הבן אדם הזה, איך הוא עם שקר, איך הוא עם גייבה, איך הוא עם... עוד המון מידות שונות ומקבילות. יכול להיות שהבעיה פשוט הרבה יותר כללית, וזה הדבר הזה הוא רק תסמין קטן, ואם תטפל רק בו, אז בעצם לא טיפלת בבעיה עצמה. אתה צריך להסתכל על המכלול עצמו, ולכן גם הרבה פעמים... טוב, אז זה כן קצת יותר אולי מדי אקטואלי, אבל זה נקודה שצריך לשים לב אליה. מאוד שכיח היום תופעה של אובר אבחון, יותר מדי אבחון. אנשים, א', אנשים מאבחנים גם בלי לדעת כלום, וזה, כן, הם עשו קורס פעם בשבוע במקרה הטוב במשך חצי שנה, וכבר הם מאבחנים כל מה שזז. ואז אתה רואה, אתה פוגש אנשים, בחורים צעירים, שכבר קיבלו אבחון. אני, אמיתי, בא אליי אברך, בן 27, 28, אבא לילדים והכל, הוא יודע שיש לו מניה דיפרסיה. מניה דיפרסיה זה מחלה מאוד מאוד קשה. אם היה לו מניה דיפרסיה, הוא לא היה במצב של היום בשום כיוון. מי אמר לו את זה? על סמך מה הוא זה? מישהו שלא יודע, בטח קרא בוויקיפדיה, קצת הגדרות, והיה נראה לו שזה מתאים. זה... עכשיו, הבעיה היא שהבן אדם כבר נכנס ל... יש סרטים, נורא והיום, הבן אדם, התפקוד שלו גרוע, הכל, כשאין לו בעיה בכלל, הבן אדם בריא בנפשו, הכל טוב, הכל תקין, לכל אדם יש תקופות שהוא קצת עצוב, ויש תקופות שהוא יותר שמח, זה בסדר, ואם הוא יבדוק טוב, הוא יראה שזה תקופות שהוא רעב ואכל. אז מה הסיפור? לא, ונהיה מצב של, עכשיו, ושם מאוד מאוד בולט את הנקודה הזאת. אתה פוגש בן אדם, אתה מסתכל, רגע, איך התפקוד הכולל? וזו הייתה שאלה מאוד מאוד מרכזית, איך התפקוד הכולל? הבן אדם קם בבוקר, מתנהל נורמלי, חוזר נורמלי, מצליח לדבר עם בני אדם נורמלי. למה בכלל, אתה מבין, בוא תסתכל רק במבט של פרופסור במקום במבט של אח של עושה אק"ג, שלצערי אפילו את הידע של אח שעושה אק"ג אין, באנשים שמדברים איתך על תורת הנפש. וזה פשוט, זה לדבר על המכלול ומתוך הכרה של המכלול להבין את הבעיה הספציפית. אני לא יודע, זה פחות אולי מתאים לדבר על זה פה, אבל זה דבר שהמון בחורים גם מסתבכים איתו עם כל מיני, אתה יודע, איזה אברך שישב בישיבה, אמר לי שיש לי בעיה כזאת וכזאת. לא, ועכשיו, והבן אדם עוצר את עצמו מלהתקדם בהמון דברים בחיים, כי אני בטח לא מסוגל. כי אני בטח לא יכול, כי... בסדר, וכבר... טוב, הדברים ידועים וכואבים, אני לא ניכנס אליהם יותר מדי. בכל אופן, יש לנו פה פעולות שונות וחלקים שונים לנפש, והוא אומר, כמו ברפואת הגוף, צריך שהאדם ידע תחילה את הגוף אשר ירפא הוא, כולו וחלקיו מהם, רצה לומר גוף האדם, וצריך שידע איזה דברים יחלו הוא, יגרמו לו להיות חולה, וישמור מהם. ואיזה דברים יבריאו הוא, ויכוון עליהם. כן רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם, צריך שידע הנפש וכוחותיה בכללה וחלקיה, ומה יחלה אותה, ומה יבריאה. בסדר? זה דברים שצריך האדם לדעת, מה יחלה את הגוף, את הגוף ואת כדי לרפא את הגוף, ומה יבריא את הגוף כדי לרפא את הגוף, ומה יחלה ומה יבריא את הנפש כדי לרפא את הנפש. ועוד פעם, פה מגיעה עוד פעם השאלה, שהיא שאלה עקרונית, גם כשאתה מדבר על ריפוי הגוף וגם על ריפוי הנפש. ואצל רופאים גדולים אתה רואה את זה. בסדר? הרופא הגדול יותר... אגב, זה מעניין גם כשאתה פוגש רופאים, אתה רואה את הצורה שבה הם עובדים, וזה גם מאוד משמעותי. אני הבאתי מקודם דוגמה מקרדיולוג בכיר, אני אביא לכם דוגמה עכשיו מדווקא מרופא אחר. פרופסור, שהוא נחשב כנראה היום בארץ הכי טוב, הוא כזה מומחה שכשהוא מסתובב בבית חולים בתל השומר, הוא פשוט עובר ממחלקה למחלקה. זאת אומרת, בדרך כלל מנהלי מחלקות לא אוהבים שמישהו בא מעליהם. זאת אומרת, אם אתה במחלקה אחרת, שער שם, אל תתערב במחלקה שלי, וזה חשוב. אבל הפרופסור הזה פשוט עובר ממחלקה למחלקה. בסדר? הוא יום אחד בקרדיולוגיה, אחר כך עובר ל... פשוט נוירולוגיה, נכנס ובודק, והוא כל כך גדול שבכל מקום מקבלים אותו ומתייעצים איתו על כל דבר. עכשיו, כתוצאה מזה שהוא כל כך גדול בכמה נושאים, בסדר? הוא בן אדם מאוד רחב אופקים, אז בעיות מורכבות שקשה מאוד לתפוס, שולחים אליו. כי יש לו את היכולת לא להתמקד רק בקרדיולוגיה ולראות, יש פה בעיה בלב? אין בעיה בלב. אני לא רואה בעיה בלב, אז אין פה בעיה. נוירולוגיה, יש בעיה במוח, אין בעיה, אין בעיה במוח, לא קיים. כלי דם, אין בעיה, יש בעיה. הוא מסוגל להסתכל רגע על המכלול כולו, ולראות איפה בדיוק הבעיה, ויש לו יכולות, הוא היה פרופסור של רב חיים קניאבסקי, הוא בסדר, יודעים להשתמש בו. טוב, קיצור, הפעם נפגשתי איתו, והיה מאוד מעניין לראות איך הוא עובד, בסדר? כמה שהוא גדול, וכמה שהוא זום אאוט בענק, בסדר? הוא תופס מכלול בצורה מאוד מאוד רחבה, הצורה שהוא עובד היא מדויקת וממש פרפקציוניסטית, בלעבור על פרטי פרטי פרטים. זה היה מרתק לראות איך שהוא לוקח חבילה של בדיקות ועובר על הבדיקות דם. עכשיו בדרך כלל מי שעשה פה בדיקות דם יודע שיש לך את המונח, זאת אומרת את המושג, ואז יש לך כמה יצא ואם יש חריגה או אין חריגה, נכון? יש סקאלה כזאת וזה מעל הנורמה, זה פחות מהנורמה. בדרך כלל, אתה רואה רופאים איך שהם עוברים על זה, הם פשוט לוקחים את הדף, מה שחורג מהנורמה הם מסתכלים, לראות, זה חורג, זה קשור לזה, ועוברים רק על החריגות. הוא שונה. מתחיל לבדוק דף של בדיקת דם, נעשה במקום פלוני. בשעה פלונית, ביום פלוני. פשוט עובר על השעה בה נעשתה הבדיקה, בודק את זה. ואז, זה בודק בדיוק כמה זה, אפילו זה בתוך הנורמה. פשוט בודק את זה. כמה זה מצוין, עוד פרט, ככה עובר על כל הדף, לוקח את הזמן, בסדר? יש לו זמן, עובר על כל פרט. ואז אתה רואה את הכוח שלו. איך שמתוך הפרטים האלה, שאף אחד לא שם לב אליהם, כי הם בתוך הנורמה, הוא שם לב שכשהבדיקה הזאת נעשית בשעה מוקדמת ביום, הערך פלוני הוא קצת נמוך. בתוך הנורמה, אבל הוא קצת נמוך. ובשעה מאוחרת יותר ביום, לקראת ערב שנעשתה הבדיקה, הערך פלוני הוא יותר גבוה. כנראה שהבעיה היא כך וכך, ולכן הערך הזה משתנה, ובאמת הצליח לקלוע. בסדר? זה מאוד גאוני. עכשיו, מה שתפס אותי מאוד, ואני חושב שיש לנו מה ללמוד מזה, גם לעבודת השם בכלל, גם לצורה של לימוד סוגיה, בסדר? זה גם נכון, אתה חוזר ומתחיל לבדוק את הרשי, זאת אומרת, יש לך זום אאוט של הסוגיה, אתה מקיף עכשיו שתי סוגיות ופלוס סוגיה בירושלמי בשביל להבין את כל ההקף הזה ושמונה שיטות בראשונים, הכל טוב. אבל קח את הרשי ותתחיל לעבור עליו מילה מילה ותשים לב לשינויים, לא ברשי שיש בו חריגה מהנורמה עם כוכבית, בסדר? אלא הרשי שנראה, כאילו, טוב, רשי אומר כמו כולם, כאילו, אין פה חידוש, לא. שים לב ללשון המדויקת. ולשעה ביום שזה נאמר, בסדר? פשוט אתה שם לב, ואז אתה פתאום מגלה דברים מאוד מאוד חזקים, אבל גם פה, עוד פעם, יש היקף מאוד מאוד גדול, אבל מתוך ההיקף הגדול לשים לב דווקא לפרטים הקטנים, הכוח של זום אאוט זה כוח מצוין, אבל דווקא בתוך כדי הזום אאוט, להיכנס בזום אין לפרטים הכי קטנים ולא לפספס אותם, זה מה שנותן את המומחיות הגדולה של אותו פרופסור. אני לא עושה פה פרסומות, לכן אני לא אגיד את השם שלו, אבל אני רק משלם. אבל לא שצריך את זה, אבל בסדר. על כל פנים, אני אומר, הרעיון אבל שאנחנו יכולים ללמוד מההתנהגות הזאת מאוד ברור. גם בחולי הגוף וגם בחולי הנפש וברפואת הנפש. מצד אחד תסתכל על האדם כולו, על הגוף כולו. מצד שני, תתבונן ותשים לב לפרטים. וזה יגלה לך המון. כי תחשוב על זה, אם אתה מדבר על בעיה של כעס, על בעיה של גיא ועל בעיה של חרדה חברתית. בסדר, לא משנה כרגע מאיזה סוג, כן, למה האדם מתמודד ומנסה לפתור את הבעיה הזאת. א', תסתכל על המכלול של האדם, איך הוא חי, איך הוא מתפקד, וב', תסתכל, רגע, באיזה שעות זה קורה. ופה, אני אומר, זה כל כך שכיח לראות, כן, כשהוא רעב, הוא ככה, איזה שעה זה קרה, איזה שעות ביום זה קורה. אתה כועס כל יום בשבוע, איזה שעות בשבוע, ואז כשאתה מסתכל דווקא לפרטים הקטנים, עוד פעם, ראייה של כלל ופרט ביחד, כן, מה אוויר צוינו איתך השיבטוי זה כרויה עדרו יראה, כן, כרויה עדרו יראה, כבקורס רויה עדרוי ביוי מיועיסוי בסויך צוינוי נפרוסויס, זה הפוסק ביחס כלה מדלת שממנו מגיע הביטוי באונסן אותו היקף, הרואה עומד בתוך הצון, הוא רואה את ככלל בבת אחת ורואה גם כל פרט מהם, ולכן זה גם המשל לראש השון, שהקדוש ברוך הוא רואה את הכלל כולו, את עם ישראל ככלל, וזו זכות גדולה בשבילנו, כי ככה אנחנו עומדים כחלק מכלל ישראל, ומצד שני רואה גם כל, באותו זמן כל פרט שעומד בפני עצמו. וכשאדם רואה את עצמו כמכלול על פרטיו, נכנס לפרטים וחוזר אל הכלל. להגיע למסקנות בשילוב של שתי הדברים האלה, זה הדבר הנכון. בעזרת השם נמשיך שבוע הבא את האות הבא. שכוח.